דף וו עמוד ב', אנחנו התחלנו זין עמוד א', אבל רק כדי לחבר את העניין, אנחנו למדנו שש שורות לפני הרחבות, אמר אבונה אמר רב, ביצה עם יציאתה נגמרת. הגמרא מחפשת לברר את המשפט הזה, מה זה ביצה עם יציאתה נגמרת? הגמרא אמרה שתי אוקים כת, הגמרא דחתה, ושתי שורות מלמטה אומרת הגמרא, אלא אם יציאתה נגמרה ומגדלת אפרוחים, במאי אמה אינה מגדלת אפרוחים. דהיינו, מה חידש לנו רב? מביא רבונה שמועה חשובה מאוד בשם רב, שאם אתה רוצה לגדל אפרוחים, אז תדע לך שביצה שהטילה תרנגולת יכולה לגדל אפרוחים. ביצה כזאת היא שלא הטילה, אלא שחטו את התרנגולת והוציאו את הביצה מתוך התרנגולת, היא לא מגדלת אפרוחים. שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? איפה זה קשור אלינו? רבונה אמר רב, ומה אתה רוצה לספר לנו? אנחנו הולכים עכשיו לפתוח לול? עונה הגמרא, כן, למקח וממכר, חשוב מאוד, יש פה בעיה דינית. בן אדם שבא לקנות, אדם שרוצה לקנות ביצה כזאת שמגדלת אפרוחים, אז אם מכרו לו ביצה כזאת שהייתה מתרנגולת שחוטה, אז שידע שהפסיד את כספו. מספרת הגמרא, כהודה אמר לו, ביי דתחיה למר, מי יש לו למכור לי ביצים כאלה? דתחיה זה כמו פאיה, מלשון צעקה. דהיינו שהתרנגולת צעקה כשהיא הטילה את הביצה מתרנגולת חיה ולא מתה, יאיבו לי ביי דשחוטה, והביאו לו ביצה של תרנגולת שחוטה. אתה לקמיד הרבה מלשאול אותו כבוד הרב מה הדין, אמר לו, הוא מקח טעות הוא, זה הדר, זה מחזירים את המקח. ואז שואלת הגמרא, פשיטה, אני צריך בשביל זה את רב עמי? אתה בא לקנות סוף, נותנים לך פרה, צריך רב עמי בשביל להבין שזה מקח טעות? אני ביקשתי אפרוח את הביצה א', קיבלתי ב'. אומרת הגמרא, מהו דתימה, היי לאכילה כבאלו, והי דקאמר זה פחיה משום דצריבן. אומרת הגמרא, תראה, אני הייתי חושב שהבקשה שלו לקבל אפרוח, זאת אומרת ביצה של תרנגולת חיה, כי זה דבר יותר טעים, כי למדנו כבר בשם הירושלמי שביצה כזאת שהיא נולדה יותר טעימה מביצה כזאת, הטעם שונה מביצה כזאת שעדיין לא נולדה. אומרת אמצל, למה היא נפתמינה? הבנתי את הרעיון, אז שוב, אני ביקשתי מוצר א', קיבלתי ב', מה אכפת לך למה אני רוצה את זה? אני רוצה ביצה כי יש לי משיגת מבראש, מה אכפת לך? עונה הגמרא, כן, זה חשוב. למיטב לי ביני וביני, כמה שמלן, דהיינו. אם אדם בא ורוצה ביצה X, כי זה יותר טעים, כמה הפרש שווה הצער הזה שקיבלת ביצה שטעימה פחות? לא קיבלת טוטים, קיבלת ביצה, רק זה פחות טעים. זה 10%, אז תפצה אותו ב-10%, על זה לא מבטלים מקח. אבל אם אני רוצה את הביצה כי אני רוצה לגדל אפרוחים, אז זה 100% נזק. זה אומר את הגמרא, כמה שמלן, שכשאדם בא ומבקש ביצה מתרנגולת שהאימא הייתה חיה בשעת ההטלה, זה אומר שהוא רוצה לגדל אפרוחים, ולא במקח טעות. לאור זה מספר את הגמרא, ולכן חזרנו קצת אחורה, כי בעצם פה אנחנו עצרנו. אומר את הגמרא, אהודה אמר לו, ביה דדיחה למן, ביה דדיחה למן. למי יש למכור לי ביצים? שבאו מתרנגול, יהיבו לי ביה דספנה מערה, הביאו לו ביצים, אבל לא ביצים מיד זכר, אלא ביצים ספנה דערה, כמו שבאופן נורמל כיום יש לנו ביצים ספנה דערה. אומרת הגמרא, אתה לקמיד רבמי, אמר לו מקח טעות והדר, ושוב שואלת הגמרא פשיטה, מתרס את הגמרא מהו דתימה היי לאכילה כבאלו, והי דקאמר דדיחה משום דשמינן קסי. אומרת הגמרא, את אותו בסיס כמו שדיברנו קודם, אפשר שהוא בעצם רצה ביצים של זכר כי זה גדול יותר. אומרת הגמרא, שוב למה היא נפקא מינה? גדול קטן תפצה אותו, אני רציתי א' קיבלתי ב'. עונה הגמרא, למיטב לביני וביני, כי אם כל הנידון זה שאני רציתי ביצה מספר 1 וקיבלתי מספר 2, אז כמה הפרש בין 1 ל-2? 15%? זה לא עושה ביטול מקח. כמה שמלם שכשאדם רוצה ביצים של זכר, הוא רוצה לגדל אפרוחים. איזה אומר? מסקנת הגמרא. שאדם שרוצה לגדל אפרוחים צריך לדעת שהוא צריך לקחת ביצים א' שבאו מזכר ולא מספנה דערה, לכן למעשה כיום, לא להלכה, אבל כיום, הסיבה היא שאם אדם פותח ביצה ויש בפנים דם, הוא לא צריך לזרוק אותה. למה? כי באופן נורמל הביצים שלנו שבאים מתנובה, חתומים, זה ביצים כאלה של ספנה דערה, זה בא ממדגרה, זה לא במקום שיש שם זכר. ומכיוון שכן, זה לא מוליד, ואם זה לא מוליד, אז אין את הבעיה שבשביל זה היו זורקים. מעבר לזה, גם אם אתה לוקח ביצים מזכר, אם התרנגולת הזאת נשחטה ואז הוציאו את הביצים, היא לא יכולה לגדל אפוחים. רק תרנגולת שהטילה ביצה, מחמת זכר, מגדלת אפוח.
למה שדוגמאות?
זה שני מקרים שונים. אבל יש פה שני מקרים לגמרי שונים. פעם ראשונה הבקשה הייתה לא לגדל אפוחים. פעם ראשונה הבקשה הייתה לכאורה, אני רוצה כבודי שילדה ולא נשחטה. סיפור שני, רוצה מזכר ולא היה סיפור עם שחוטה וחיה. הוא ידע שזה ביצה חיה, אבל לא משהו ביקש. אומרת הגמרא, והיא בעצם, בעצם כל הגמרא הזאת איך נפלה כאן. רבונה, אמר רבונה, אמר רב, ככה התחלנו, אמר רבונה, אמר רב, ביצה עם יציאתה נגמרה. שאלנו מה המאמרה הזאת אומרת. היא אומרת שאם אתה רוצה לקנות ביצים לאפרוחים, תקפיד על ביצה כזאת שיצאה ממאי אמן, שהיא נולדה, לא שהוציאו אותה. והיא בעצם אומרת מה דרך נוספת לבאר את המאמרה של רב, מה אם יציאתה נגמרה, אם יציאת רובה נגמרה. וכדי רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב וחזרה מותרת לאכילה ביום טוב. אומרת הגמרא הגדרה חדשה, בא רבון אמרה ומלמד אותנו שאם אתה רואה תרנגולת שהטילה רוב ביצה ובלעה את הביצה חזרה, מבחינתנו זה נקרא הטלה. איפה זה בא לידי ביטוי? ביום טוב. אני בערב יום טוב רואה את התרנגולת מטילה את הביצה ובולעת חזרה. ביום טוב עצמו היא הטילה את הביצה. בעיקרון, ביצה שנמצא ביום טוב, למדנו במשנה בתילל אומרים לא תאכל. את הביצה הזאת אתה יכול לאכול, כי היא נגמרה, היא נולדה מערב יום טוב. אלא מה? היא עכשיו הייתה בהשעיה, אבל מבחינתנו היא כבר נולדה. והיא כדי אמרי, דרך שלישית, מה אם יציאתה נגמרה? דווקא אם יציאת כולה נגמרה. אם יציאת כולה אין, אבל רובה לא. ולהפוק כמיד רבי יוחנן. לפי היא כדי אמרי, באה הגמרא ואומרת בדיוק הפוך. אל תתאה לחשוב שאם אתה רואה ביצה שמבלעה ונקרא נולדה, לא. רק שהיא יוצאת לגמרי היא נולדה. לפני זה היא לא נולדה. אז אם זה קרה לפני יום טוב ונולדה ביום טוב, אסור לאכול כדין ביצה שנולדה ביום טוב. עד כאן ביאור בדברי אמר רבונה אמר רב. אומרת הגמרא גופה, למדנו בדף וז, השוחט את התרנגולת ומצא בביצים גמורות מותרות לאוכלן בחלב. אז קודם כל אני לא יודע כמה יושבים פה שזוכרים עוד ששוחטים תרנגולת בבית, אבל היום בשיעור ישב יהודי שאמר, הוא זוכר, יהודי לא כל כך מבוגר, אבל כך הוא סיפר, הוא היה בברזיל, ואמא שלו שחטה שם תרנגולת, זאת אומרת, בבית היו פותחים את התרנגולת. למה זה חשוב? היום זה פחות אקטואלי, קשה להסביר, פחות מכירים את האיברים הפנימיים, כי הביטוי הזה, השוחט התרנגולת ומצא בביצים גמורות, אני לא פוסק הלכות, גמורות, זה שלוש שיטות בראשונים, מהי גמורה? הוא אמר שאמא שלו הייתה מולכת את הביצים שמיד מדבר עליהן. אתה זוכר? למה היו מולכים? כי להלכה פוסקים כמו הרשב"ם. לא. אומר רש"י, דף ו עמוד ב, אומר רש"י ביצים גמורות. מה זה גמורות? שיטת רש"י, ו עמוד ב, אומר רש"י, ואפילו בלא קליפה לבנה, אלא שהחלמון הצרוב, זה הרבה פעמים ראו, שהחלמון לבדו גמור, ואף על פי שמעורה עדיין בגידים, שריה כדי לקמן וכו'. זאת אומרת שלפי הבנת רש"י, מה זה נקרא ביצה גמורה? החלמון הצהוב מוכן, החלבון בכלל לא מוכן עדיין, וזה מעורה בגידים. האמת היא שזה מחלוקת ראשונים. לא אפרוח, לא. ברוך, צריך לראות. ידעת בשמנת, את חוכמות. לא רואים, לא יודעים. לא יודע. רציתי להביא תרנגול, אז השכבה, אי אפשר לשחוט. תקשיב. לא, זה כן. זה למדנו גם ביחד בחולי.
אבל איפה
הגידים
הזה,
הגידים זה
הרבה. מה זה גידים? אז איך אני אסביר לך, אתה לא יודע מה זה גידים? גידים, גידים, חוטים, חוטים. איך התרנגולת מוציאה מהביצים? יש כמו אשכול, ענבים, אתה יודע מה? יש גבעול, זה החלק, זה הראשי. עליו יש ביצים, מונחים אחת אחר השנייה. קטנות יותר, גדולות יותר, עוד יותר גדולות וכו'. לא שאני כתב את חכים, אבל ככה הגמרא אומרת. עכשיו, הגדול יותר זה מה שיוצא, הקטן הבא אחריו וכו'. וככה, עם הזמן היא מטילה את הביצים. זה אשכול של ביצים. מה שהגמרא תזכיר עוד מעט, שלל של ביצים, אשכול של ביצים. עכשיו, הביצה הזאת, איך זה מתחיל? קודם יש את הצהוב, אחרי זה היא מתעטפת עם הלבן, אחרי זה היא מקפלת את הקליפה. שלוש שיטות בראשונים. רשי הוא, רשי הוא המיקל ביותר, ורשי לומד שביצים גמורות עוד מטרה, כי זה נפקמינה, לאכול את זה עם חלב. ביצה, שאתה קונה במקולת, אתה אוכל עם חלב. פתחת עכשיו את התרנגולת, מצאת בפנים ביצים, אפשר לאכול עם חלב או לא? האם אני אומר שהביצה הזאת היא שייכת לתרנגול, היא חלק מעברי התרנגול? אז זה בפר, או שמותר לאכול את זה. שיטת רשי, שאת אותה ביצה שהיא צהוב גמור, הלבן עדיין מעורה עם הגידים, אפשר לאכול בחלב. הרשב"א חולק, הרשב"א אומר שזה שלב אחד יותר קדימה, הרשב"ם אומר שזה כבר ממש עטוף בלבן, ולכן בדרך כלל מה שהיה בחוץ לארץ, שהיו פותחים והיו מוצאים את הביצים, היו מולכים אותם כמו בפר, ואוכלים את זה בתור פר, ולא אוכלים את זה אבל עם חלב. לא נהגו לאכול עם חלב. הנוגע לענייננו, רבי יעקב אומר, אם היו מאורות בגידים אסורות. מה? אני לא זכיתי. לא, אבל שמעתי זה רק מאנשי חול. טוב, 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 יש ישראלים. לא סיפרו את זה. ליגה, ליגה. טוב, טוב. לא, לא. אני שכן שלי, גל, הוא לא הזמין אותי. טוב? אז זה מה שאנחנו אומרים
אחרי השיעור תבואו לאיתן בסלון ואני
אראה לכם בזמני אני עוד זוכר דבר אחד שבתוך 12 ביצים 2 היו שבורים אבל לא כן אצלנו הם היו שבורים כבר זה מה שקרה טוב, עובד את הגמרא מאיפה רשי לוקח את שיטתו? רשי אומר חידוש גדול שעדיין זה מעורה בגידים זה כבר הגדרה של ביצה גמורה, לכאורה בפשט דברי הגמרא. רבי יעקב אומר, אם היו מאורות בגידים, אסורות. רבי יעקב חולק על תנא קמא. אז אם רבי יעקב אומר שמה שאתה, תנא קמא אומר שמותר, מה זה? אם היו מאורות בגידים, אסורות. זאת אומרת שאני אוכל, תנא קמא, שזה מותר. זה היה המקור לדברי רשי. מה נתן עליה זה תנו רבנן? שואלת הגמרא, מי הוא בא לברית הבאה? האוכל מנבלת עוף טהור? מה? מן השלל של ביצים, מן העצמות, מן הגידים, מן הבשר שנקרש מן החי טהור? מן האשכול של ביצים, מן הקורטבן בנאי מעין, או שמחה לתחלה, ותמה. לא הסברנו כלום כדי להסביר. קודם כל, ידיע. אדם מת, הוא תמה. בהמה שמתה, דהיינו נבלה, מתמה. שרץ שמת, מתמה. עוף לעולם לא מתמא. עוף שמת, אין לו דיני נבלה. זה עדיף, כי התורה לא חידשה שהוא תמא. למה שרץ חי לא מתמא? למה בן אדם חי לא מתמא? למה אדם חי מקבל תומה, בהמה חיה לא מקבל תומה? כך גזרה חוכמתו. בין הדברים שגזרה חוכמתו, שעוף לא מתמא. לא משנה אם הוא חי ולא משנה אם הוא מת. זה אומר שכהן, שהולך עכשיו לעשות עבודה בבית המקדש לקודש הקודשים, ורואה עורף בדרך, יכול לפנות אותו הצידה, מפני שיהיה מנומס כדי שלא יישב לו ברחוב, ואין עליו דיני תומה. אבל, חידשה התורה שיש מצב אחד שאוף טהור מתמא. אוף טמא, לכן הבאנו דוגמה מהעורף, אוף טמא לעולם אינו מתמא. לא כשהוא חי, ברור, ואפילו לא כשהוא מת. אוף טהור בדרכי התומה הנורמל אינו מתמא. זה אומר, מגע, שזה בדרך כלל דרך התומה, מסע, שזה אינו מתמא, רק באופציה אחת. כשהוא נמצא בבית הבליעה בלבד, וכשהוא נמצא בבית הבריאה הוא מטמא תומה חמורה, מטמא אדם לטמא את הבגדים שעל האדם. זה אומר, שאם אני לועס עוף טהור שמת, אני לא טמא. אם יכניסו לי את זה לבית המאיים, נידון שלם לגבי צינור, זה לא הפסיקה היחדית שלנו, לו יצויר, ויש מצב כזה, אני לא טמא. אם זה עבר לי בבית הבריאה, שיעור של עוף בבית הבריאה, כזית של עוף בבית הבריאה, אז הבן אדם נעשה טמא טומאה חמורה, שגם הבגדים שעליו טמאים. בלי מילות מיקום, עבר לו בבית הבריאה. עבר לו בבית הבריאה.
גם אם
רע,
לא
יכול להיות
לראות.
אף אחד לא אמר לו. אם הוא לעס ולא בלע. אם הוא לעס ולא בלע. אם הוא בלע, כרגע שעבר לו בבית הבריאה, נפקמין על שיניים סתרו, ודאי שהוא עבר. אין שאלה. למה זה מעניין אותנו? אומרת הגמרא, ספר לי מי זה בא לברייתא הבאה. בברייתא כתוב כותרת, האוכל מנבלת עוף טהור, נקודותיים. אדם שאוכל מנבלת עוף טהור, אם הוא אכל מן השלל של ביצים, השלל של ביצים זה האשכול שדיברנו קודם. יש לך שדרה ועליו מונחים הביצים. מן העצמות, מן הגידים, וכאן סובר התנא שלנו, שאין בגידים בנותן טעם. גיד ועצם זה היינוח. ומן הבשר שנקלש מן החי, נבלה זה רק מת. אם תלשתי בשר מעוף, לקחתי פולקה של פרה, זה עבר מן החי, אבל זה לא נבלה. בכל המקרים האלה אכלתי את זה טהור, עברתי איסור אולי, אבל האכילה לא מתמה. מן האשכול של ביצים, אם הוא אכל את השדרה עצמה, מן הקורכבן, מבני מאין, או שהמחה את החלב וגמרו, אם הוא המחה את החלב ועשה אותו משקה, ורש"י מביא את הפסוק שנאמר אוכל, ולמד מזה לרבות גם את הדבר הזה, ונפש, הנפש לרבות את השוטה, כי בעיקרון תמיד מדברים על אכילה, יש ריבוי בפסוק גם שתייה, הדין וגמרו, דהיינו העביר אותו בבית הבליה, במה? מה השאלה שלנו? מי זה התן הזה, שחלק מהעוף נקרא אוכל וחלק לא? אומרת הגמרא, מה נתן מן השלל של ביצים טהור? מי זה התן הזה שסובר שאם אוכלים את השלל של הביצים זה לא נקרא חלק מגוף העוף, ואם זה לא חלק מגופו זה לא מתמך. למה העצם לא מתמך? למה הגיד לא מתמך? כי התורה אמרה שנבלת עוף טהור, מה? האוכל, הבשר, אם זה עובר בבית הפליאה זה מתמך. השלל של ביצים לא נקרא חלק מגופו. מי זה? אמר רבי יוסף, זה לא כרבי יעקב. דהי כרבי יעקב, אמר אם היו מאורות בגידים, אסורות. אם רבי יעקב אומר שזה אסור לבשל בחלב, זאת אומרת שזה חלק מהאור. אומרת הגמרא, אמר לאבי ימימי, אל תביא לי מכאן ראיה. למה? דילמה, עד כאן לא תאמר רבי יעקב הטעם, אלא לעניין איסורה. אבל לעניין תומעה, לא. הרי יש לנו דין של בשר וחלב. למה אסור לאכול עוף עם חלב? כי רבנן בחוכמתם באו ואמרו שאם אני אתיר את העוף בחלב, מחר הוא יאכל בשר בחלב. כתוב לא תבשל. למה אסור לאכול את זה קר? כי כך רבנן הרחיבו את הגזירה. אומרת הגמרא, תראה, כשמדברים על הנידון של אכילה בחלב, זה נקרא לעניין איסורה. כיוון שהשלל של ביצים דומה לבשר, אז באו ואמרו לך, אומר רבי יעקב, אסור לאכול. אבל אם אתה עכשיו בא לשאול אותי האם זה חלק מגוף העוף, התשובה שלילי. זה דומה לבשר, זה לא בשר. לכן, לעניין תומעה זה לא מתמא. זה עדיין אפשר לומר שזה רבי יעקב ולא רק רבנם. וכי תימה אומרת הגמרא, לעניין תומעה נמי נגזור, רגע. אם אתה מבין שזה דומה לבשר, ולכן זה סיבה שאסור לאכול בחלב, שלא יבוא לטעות עם עוף בחלב. אז למה שלא נבוא ונגזור גם על התומעה? כי זה דומה לעוף, ואם תתיר את זה מחר הוא יאכל גם את העוף עצמו. אומרת הגמרא, הפושי תומה הוא, והפושי תומה מדרבנן לא מבחינם. לא מרבים תומה מדרבנן.
זה גם גזירה לגזיריים.
לא, אז זה הייתי אומר כולה חד גזיריים.
לא, אבל עד כדי כך ש...
הייתי אומר כולה חד גזירה, בוא נגיד הייתי מסתדר. רק אומרת הגמרא, זה הפושי תומה, ולהרבות תומה בדרבנן לא מרבים. עין לכאורה אנחנו מכירים את כל היותחת גזירות, ועוד כמה גזירות שרבנן עשו בענייני תומה. אומר רש"י למטה בשורה הראשונה מהרחבות, ואף על פי שגזרו בתומעות במקומות הרבה, לקה למימר הכנה ממגזור, דלו ניחלן דלפשו בתומות. אנחנו לא רוצים להרבות תומה. אם אני מבין נכון, רשי בא ואומר דבר כזה, רבנן לא מרבים תומה, רבנן עושים גדר בתומה. יש כל מיני דברים שאם אני לא אגזור, אז אתה תבוא לתומה שהיא גבוהה, וזה בעיה. אז עשיתי לך גדר לפני התומה, אבל לקחת תובעה קיימת ולהרחיב את התומה, זה אני לא עושה. אז לכן הפושי תומה לא מרבינם. אומרת הגמרא את אותו ביאור מהכיוון השני. איקא דאמרי, ואיקא דאמרי, מן תנא מן האשכול של ביצים תמי, לא מי שדיבר על השלל של ביצים, לא על הרישה, אלא על הסיפה. מן האשכול של ביצים תמי. אמר רב יוסף רבי יעקבי, ואמר אם היו מאורות, בדידין אסורות, מי זה שסובר שהאשכול, כי כרגע הגמרא מבינה, כך לומד רש"י, שאשכול של ביצים הכוונה היא לא לשדרה, לא לחלק ששייך לעוף, אלא לביצים שתלויות על השדרה. שואלת הגמרא, מי אוסר כאלה ביצים? מה הבעיה לאכול את זה בחלב? התשובה היא, זה רבי יעקב. אמר להבעיה, ממי באשכול? מהנח דטליה באשכול, דילמה אשכול גופי. מי אמר לך שהנידון פה זה לגבי הביצים? והם דמים אותם כמו עוף והם מטמאים. אולי הכוונה היא לשדרה עצמה, ששייכת לגוף העוף. וחיתה עם האשכול גופי, מה היא למימרה? מה תגיד לי? למה אתה לא מספר לי על הפולקה של העוף? ברור שהפולקה של העוף הוא בשר, והנבלה שלו מטמאה. אז השדרה, האשכול, ודאי שהוא חלק מגוף העוף. אומרת הגמרא, מי דדעה והקור כבנו, בני מאיים. דאף על גב זה בשר מינו, אז למה בכל זאת הברייתא מביאה אותם? התשובה היא, כיוון דאיקא איניש דלא אחלי, אי צריך להשמינן, החנמי, כיוון דאיקא איניש דלא אחלי, אי צריך להשמינן. אומרת הגמרא תירוץ פשוט. היה מקום להגיד שהתורה עצרה אכילת נבלת עוף טהור. מה זה נקרא אכילה? דבר שנורמל אנשים אוכלים. כיוון יש הרבה אנשים שלא מסוגלים לאכול. מאיים של עוף הרבה אנשים לא יכולים לאכול. אז הייתי אומר שדבר כזה, שאנשים בדלים ממנו, אין לו דין של נבלת עוף. לכן צריך להזכיר במפורש את הקורקבן, את הבני מאיים. אותו דבר האשכול, השדרה הזאת של הביצים, יש הרבה אנשים שזה דוחה אותם. אז הייתי אומר שאולי זה לא הגדרה של נבלת עוף. לכן הברייתא אומרת שגם זה נקרא חלק מגופו, ולכן הוא יהיה מטמא. למה יצא הלכה כמותה לקמה? שביצים גמורות נאכלות בחלב. מה הן גמורות? אמרנו שלוש שיטות בראשונים. תנו רבנן. כל שתשמישו ביום נולד ביום. ברייתא. אומרים לנו חכמים, ידיעה, ב-100%. כל שתשמישו ביום, בעלי חיים שמשמשים ביום, הם מולידים רק ביום. כל שתשמישו בלילה, נולד רק בלילה. כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה, נולד בין ביום ובין בלילה. הוא מבאר את הגמרא. כל שתשמישו ביום נולד ביום, זו תרנגולת. היא משמשת רק ביום, והיא מטילה ביצים רק ביום. אין תרנגולת שתטיל ביצה בלילה כרגע. כל שתשמישו בלילה נולד בלילה, זו הטלף. הטלף מוליד רק בלילה. כל שתשמישו בין ביום ובין בלילה, אדם וכל זה דם אלי. הוא מסוגל, הוא ראוי לשמש בין ביום ובין בלילה, אז הוא ראוי להוליד בין ביום ובין בלילה. אמר, עכשיו הגמרא באה להסביר. על פניו לכאורה כל הסיפור הזה לא נוגע אלינו. מה מעניין אותי בדיוק מתי התרנגולת מטילה ביצים או מתי משמשת? אומרת הגמרא, זה מעניין אותך מאוד. כל שתשמישו ביום נולד ביום בו תרנגולת, למה היא נפקא מינה? עונה הגמרא לכדי רב מרי ברי דרב כהנא. ואמר רב מרי ברי דרב כהנא, בדק בקנה של תרנגולים מערב יום טוב, ולא מצא בביצה. ולמחר השכימו מצא בביצה, מותרת. למדנו במשנה, ביצה שנולדה ביום טוב, ותילן אומרים לא תאכל. אני בערב יום טוב, בין השמשות, נכנס לתוך הקן של התרנגולים, מחפש בכל הכיוונים, לא מוצא שום ביצה. הולך הביתה, חוזר לאישה, אומר מצטער, אין ביצים. חוזר בבוקר לפני עלות השחר, וזה השכים. השכים זה תמיד לפני עלות השחר. השכים לפני עלות השחר, מגיע לשם ומוצא ביצה בתוך הלול. מה השאלה שלנו? אם זה ביצה שנולדה ביום טוב, לא תאכל. הדין הוא, אתה יכול לאכול. למה? 100% זה נולד לפני יום טוב. מה עבר עליך? לילה. בלילה תרנגולת לא מטילה ביצה. אז אם עשת ביצה, לא 99. 100% זה נולד לך ביום ולא בלילה. ביום ולא בלילה. מיד נדבר מה עושים היום. בן השמושת. היה שם עד הלילה, לא היה. לא, לא, ודאי. עד כדי כך, אבל זה לא לעכשיו, אם יש לך זמן, תרומה, בדשת. מחר, מחר נזכיר נפקמין ההלכתית הדירה שהוציאו מזה. זהו הדין. או, אומרת הגמרא, והלא בדק, שואלת הגמרא, אבל הוא בדק. לא היה, מציאות שלא היה, ועכשיו יש. עונה הגמרא, אם הלא בדק יפה יפה. אם חז"ל אמרו לנו שתרנגולת לא מטילה בלילה, אז אתה לא יודע לבדוק. אז קוים בך ויפתח השם את עיניו, ויגל את עיניו. לא ויפתח השם את פיה הטוב, אבל ויגל את עיניו. רק. אומרת הגמרא, הרגע, ואפילו בדק יפה, אבל הבן אדם בא ואומר, עברתי כל מילימטר, אין מצב. ואפילו בדק יפה, אימר יצתה רובה וחזרה, אביה, הוא כדי רבי יוחנן. התנצות. באה הגמרא ואומרת, ואם בכל זאת, הוא אומר לך, בדקתי כל מילימטר ואין סיכוי, אז נצטרך לדחוק ולומר שהביתה הזאת יצאה רובה וחזרה חזרה פנימה, וביתה שכבר יצאה וחזרה יכולה להיוולד בלילה. אבל זה כבר נגמר מערב יום טוב, אין שום בעיה לאכול את זה. זה עונה הגמרא. אומרת את... מה עוד פעם? כמובן. כי רק ברובה אני... לא, כי פחות מרובה זה לא נקרא נולד. אבל סמך מה רב מרי מתיר את זה באכילה, כי יצתה כבר רובה ונבלעה. אנחנו רוצים לדעת למה היה מותר. אומר רב מאיני, זה מה שאתה יודע. אמר רב יוסי בן שאול, אמר רב, בדק בקנה של תרנגולת בערב יום טוב, ולא מצא בביצה. ולמחר השכים ומצא בביצה, אסורה. אני רק מתנצל מראש, אני אוהב את הגמרות האלה. למה אני אוהב את הגמרא? כי כשחז"ל אומרים משהו, לא, זה מוסר השכל, כשחז"ל מלמדים אותנו משהו, אין פשרות. זה לא בערך. זה לא 99.99, ואולי זה מה... כשחז"ל אומרים שתרנגולת לא יולדת בלילה, אז אין תרנגולת שמטילה בכל העולם כולו ביצה בלילה. ואם מצאת ביצה, אז אתה לא יודע להסתכל, אז זה בלה ונפלט. תרנגולת או זה על דה, עפוע לרביר מיה מבי מדרשה. אם גוזל מדדה 50 אמה, מילימטר יותר הוא לא מדדה. אין, לא יכול להיות. ואם מצאת, אז זה לא גוזל. אז אתה לא רואה, אבל זה לא יכול להיות. לא, זה חשוב מאוד. ואם כן, ואם לא מתאים לך, אז תצא מפה. אומרת הגמרא, רגע, אבל יש פה מן דאמר שאומר לא ככה. הדין היא אסורה, למחר השכים, עוד מה תסביר, למחר השכים ומצא באסורה, אומרת הגמרא. עונה הגמרא, הטם בדספנה מערה, על זה לא דיברנו. מתי אני אומר, עוד מעט, תראה, מתי אני אומר שתרנגולת מטילה ביום? זאת אומרת, רק ביום. רק ביום כשהיא תברה מזכר. כפי שהר"ן פה במקום מסביר, שכיוון שהתשמיש ביום יולדת רק ביום. ספנה דערה, באופן נורמל, זה קורה רק ביום. ולכן בדרך כלל ברוב המקרים היא תלד ביום. אבל יש מצב של ספנה דערה גם בלילה. ספנה דערה והיא מתחממת מהקרקע. ככה היא מולידה, יש לה פטנטים. וכיוון שהיא יכולה ליצור ביצה על ידי ספנה דערה, יש פעמים שקורה והיא מטילה בלילה. אומרת הגמרא, יחי דרב מרי נמי אימא מערה ספנה. רגע, אז מה אתה רב מרי מתיר לאכול ביצה שנולדה ביום טוב? כי אתה יודע שהיא נולדה מערב יום טוב, על סמך מה? כי תרנגולת לא מטילה ביצים בלילה. אולי זה היה ספנה דערה? עונה הגמרא, בדאיקה זכר בעדה. מדובר באופן שהיה זכר איתה ביחד. אז אם יש זכר, היא מטילה רק ביום. אומרת הגמרא, בדאיקה זכר נמי, אם המער הספנה, נכון. יש זכר, והיא אצלה לא מחמת זכר, אלא במציאות זה קרה מספנה דערה. אומרת הגמרא, אמר אבין הגמירי, קוליך דאיקה זכר, לא ספנה מערה. כך קים לרבותינו, שבמקום שיש זכר, אין תרנגולת שמתעברת מספנה דערה. אומרת הגמרא, זה עד כמה? מה המרחק שזכר נמצא באזור שאני יכול לקלוט את זה בזכר ולא בספנה בערה? אמר אף גם את המשמי דרב, אם היא נעולה בלול בכפפת, לא דיברנו. אנחנו מדברים באופן שהיו מגדים תרנגולים בחצר, והיא רצה בחצר, ומסתובבים בחצרות, ויש פרצה, אז כמה המרחק שאפשר לתלות בזכר? כל היכה דשמע קלי ביממה. איפה שהיא שומעת את כל התרנגול, ביום. אומר רשי, שהקול אינו נשמע ביום כבלילה. מוסיף תופעות, ובלילה משמיעים קולם למרחוק יותר מביום. אבל ולא נקד בלילה, משום זה תשמישו ביום. קוקוריקו, אין לו מה לצעוק לה בלילה. היא לא תבוא אליו. כי התשמיש נעשה ביום. אז הוא צועק לה ביום. והכל ביום נשמע למרחק איקס כמה. עבד רב מרי, עובדה עד שית מבטא. באו לרב מרי, מרה דאטרה. שאלו אותו כבוד הרב, יום טוב. היינו בלול בבין השמשות, לא היה אף ביצה. באנו למחרת לפני עלות השחר, מפנו ביצה בלול. הרב, אפשר לאכול את זה ביום טוב או אי אפשר? אומר להם הרב, יוצאים לסיור. מה הסיור? אני רוצה לדעת איפה יש זכר באזור. מחפשים בחצר א' אין, ב' ג' ד', בחצר ה-60 מצאו תרנגול. אומר הרב, אתם יכולים לאכול. למה? כי עד 60 בתים, כנראה המרחקים כאלה, שהתרנגולת שומעת את התרנגול, אז בהכרח שהיא תברה מהתרנגול. אז ביצה כזאת היא לא יכולה להיוולד בלילה. אז מה קרה? זה היה פה מאתמול. לא בדקתם טוב. לא בדקתם טוב. אין שום בעיה, מותר לאכול ביום טוב. אומרת הגמרא, והיא כנערה לא עברה. אגב, יש פה מחלוקת בראשונים, גם איך גורפים. אבל והיא כנערה לא עברה. כתוב פה שאם יש פה נער באמצע, אז התרנגולת לא עובר לתרנגול, וממילא היא מתאבלת מספנה דערה. מה? אומרת הגמרא, והיא כמדרה עברה, אם יש גשר, היא תעבור. והיא כמצרה לא עברה, אבל אם זה גשר דק כזה, שמחזיקים בחבל והולכים בקושי, לא. אומרת, מה זה עובדה ועברה המצרה, גם כזה מקרה קרה. אומרת הגמרא, בסדר, במה יוקימת? אז בואו נחזור לעניין. זה המרחק שהיא שומעת את הכל, באזור. כמה? לא, לא, זה כמו שאתה אומר. זה בערך, זה היה אומדנה במקום. המסר הוא, שהגמרא בא להגיד לנו שכל זמן שנשמע הכל, אנחנו יכולים לסמוך. אומרת הגמרא, הכל התחיל ממה? שהבאנו פה את רבי יוסי בן שאול בשם רב. כשרבי יוסי בן שאול אמר רב, בדק בקנה של תרנגולת בארץ יוטו, ולא מצא בביצה. ולמחר השכימו, הוא עשה ביצה אסורה. ושאלנו, הכיצד? תרצנו בדספנה דערה. כי אם זה היה בא מזכר, אז היה מותר לאכול ביום טוב. אומרת, מה, בסדר. במה יוקינת? בדספנה מערה. מי עירייה בדק? כי לא בדק נמי. אז למה צריך לדבר על בדק? לא בקו מערב יום טוב. ספנה דערה. אם יש סף לדער, אז אי אפשר לאכול את זה ביום טוב. אומרת הגמרא, כי לא בדק אימא מאתמול, אביה, כמו שאתה אומר. אם הוא לא בדק, אז אולי זה היה מערב יום טוב, ואז הייתי אולי יכול לאכול. אומרת, רגע, יחי כי בדק נמי. הבנתי. נו, אז גם אם הוא בדק, אולי זה מאתמול. אומרת הגמרא, אימא יצתה רובה וחברה, הוא כדי רבי יוחנן, אלא מה, הוא בדק ולא מצאה. אז בוא נגיד שהוא בלה והוציא. אומרת הגמרא, רבי יוחנן לא שכיח. כאן נגמרה הסוגיה. עכשיו באים להסביר. מה התשובה של הגמרא? שואלת הגמרא, בשביל מה אתה מספר לי את המקרה הזה שהוא בדק? אומרת הגמרא, כי אם הוא לא בדק, יהיה מותר לאכול את הביצה. למה שיהיה מותר לאכול את הביצה? כי יש לי רוב ומיעוט. רוב התרנגולות מטילים ביצים ביום. מיעוט תרנגולות של ספנה מערה מטילות בלילה. אם הוא לא בדק, רוב ומיעוט זיל בתר ובא. אז ממתי הביצה הזאת? הביצה הזאת הייתה מערב יום טוב, אז אין שום סיבה לא לאכול את הביצה. שואל מי התוספות במקום, אבל הרי יש פה דבר שיש לו מטירין, ודבר שיש לו מטירין אפילו באלף לא בטיל. דהיינו, נכון שאת הביצה הזאת אי אפשר לאכול ביום טוב, אבל ביום ראשון אין שום בעיה לאכול את הביצה. אז אתה בספק, דבר שיש לו מתירים, דוחים אותו ליום ראשון, אפילו באלף לא בתים, מתרץ סוסות, ויש דבר, ושניחא משום דגם כי ספנה מערה, שכיח דיולדת ביום יותר מבלילה. אומר את הסוף, תראה, אבל זה עדיין ספק. מה התשובה? אמרנו כללים ברורים, לא? אמרנו כללים ברורים. דיברנו שלשום, מה יקרה אם יש לי ביצה שנולדה ביום טוב ונפלה לתוך אלף ביצים של היתר, כל הביצים אסורות, אז זה מרק, כי דבר שיש לו מתירים, כי כך הייתי אומר שתוך זה חלק בין דרבנן לדאורייתא. אז לא, בדרבנן, ביצה שנולדה ביום טוב זה דרבנן. גזרה. ככה למדנו, גזרה. משום פירות אנושים, משום משכין שזבו, משום רבא, משום רב נחמן, הכל גזרה. ועם כל זה אתה אומר שדבר שיש לו מתירים אפילו בדרבנן, אפילו באלף לא בטיל. מסביר פה הר"ן פשט. אומר הר"ן, תשמע, יש דבר שנקרא איתך וכיסורה ולא איתך וכיסורה. דהיינו, למשל, יש בפניי חתיכה של שומן. ספק חלב, ספק שומן. זה נקרא לא איתך וכיסורה. זה לא ברור שיש פה חלב, וגם לא ברור שיש פה שומן. זה ספק, אולי כן, אולי לא. זה נקרא לא איתך וכיסורה. לא ברור שיש פה איסור. אבל אם יש פה שתי חתיכות, אחד 100% חלב, אחד 100% שומן. זה נקרא איתך בכיסורה. בתערובת הזאת יש 100% איסור. אני לא יודע איפה הוא, אבל זה לא ספק, זה 100% איסור. אתה יודע מתי בדרבנן אני אומר דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטיל, באיתך בכיסורה. אם היה לי ביצה שנולדה ביום טוב, והביצה הזאת התערבבה באלף ביצים של היתר, דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל. כאן מה השאלה? מתי היא נולדה? אולי נולדה בערב יום טוב, ולמה? כי הרי רוב תרנגולות מטילים ביום ולא בלילה, אפילו בדספנה מערה. אז שלא איתך וכיסורה, לא אומרים דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לא בטיל בדרבנן. זה התשובה של הר"ן, זה בעצם תשובת התוספות. אומרת הגמרא, עוד מאמרה אחת, ואמר רב יוסי בן שאול, אמר רב, הייתו משחיקה סכנת לגילויה. כיוון שכבר הזכרנו אותו פעם אחת, הבאנו עוד מאמרה שלו. תדע לך ששום שחוק שהוא נהפך להיות נובלי, יש בו סכנת מגולה. אז כמו שיין מגולה לא, מים מגולה לא, גם בשום הנחש תואם וזה סכנה. עד כאן הקפה א', דהיינו. המשנה התחלקה לשלושה חלקים. הדין הראשון שנאמר במשנה, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאחל ובית אומרים לא תאחל. זה נגמר. דף זין עמוד ב', אבל זה נגמר. זה אומר שכבר אנחנו יודעים ארבע טעמים בגמרא, למה לא תאחל? לומדים מה יהיה מיום טוב ושבת, שבת ליום טוב, שני ימים טובים של גלויות, שני ימים של ראש השנה. הבנו את הפרציפ, עד כאן סיימה הגמרא. עכשיו עוברת הגמרא לדין השני. המשנה הביאה עוד מקרה שהוא מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל. יש לי חמץ ויש לי שאור. חמץ זה דבר הנאכל, שאור זה המחמץ של העיסה, הוא מחמץ אחרים, הוא עצמו לא נאכל. באים בית שמאי ואומרים, האיסור של חמץ ובקזית בכתותבת, השיעור של השאור זה בכזית. בית הלל אומרים, השיעור של זה ושל זה בכזית. אומרת על זה הגמרא, בית שמאי אומרים שאור בכזית, מה הייתה מהי זה בית שמאי? מה המקור לדעת בית שמאי לחלק בין החמץ לשאור? עונה הגמרא, אם כן, אומרים בית שמאי, אם כדברי בית הלל, שאין הבדל בשיעור בין החמץ לשאור, לכתוב רחמנה חמץ ולא באי שאור, וענה אמינה, אני אומר לבד, ומה החמץ? שאין חימוצו קשה בכזית, ששאור שחימוצו קשה לו כל שכן. שאור זה כתב רחמנה, למה לי? התורה אומרת, לא יראה לך שאור, לא יראה לך חמץ, בשביל מה צריך את שני הפסוקים? יכתוב, לא יראה לך חמץ, ועלו דברים קל וחומר. אם חמץ לא יראה, ודאי ששאור לא יראה, אלא למה? לומר לך שיעורו של זה, לא כשיעורו של זה. באים בית שמאי ואומרים, זה גוף, מה שהדעת הפסוק ללמד. תחלק בין השיעורים. אז למה כזית וכותבת? אומר רשי שני פירושים. פירוש ראשון אומר רשי, כי השיעור הנורמל זה כזית. מה השיעור הבא? חיפשתי מקרה, יום הכיפורים. יום הכיפורים זה עניין של אכילה, יום הכיפורים זה עניין של מיישבת הדעת, ושם יש ככותבת. אז גם פה שמתי ככותבת. הנה מי אומר רשי, הלכה למשה מסיני. שם נאמרו שיעורים, כמו כל שיעורים. שואל מי התופות במקום, אם זה הלכה למשה מסיני, אז בשביל מה צריך פסוק שיחלק ביניהם? ככן תוספות אומר בחמש שורות האחרונות, ולמר, ולא נהירה, ואם כן קרא למה לי? על תוכחה נראה כמו פירוש אחר, בעצם כמו הפירוש הראשון ברש"י, זה לא הלכה למשה מפני, אלא זה אומדנה שלנו בשיעורים. ממשיכה הגמרא ואומרת, הוא בית הלל. למה לפי בית הלל נאמר שאור ונאמר הרי צריכה, חייבים את שניהם. ואולי נקדים ונאמר מה שהגמרא תגיד בהמשך. הגמרא תסביר שהנידון שלנו זה לא לגבי אכילה, אלא לגבי איסור בל יראה ובל ימצא. למה זה חשוב? דאיקא תבוא חמנת שאור רב אמינא משום דחימוצו קשה. אתה יודע למה אמרה התורה בל יראה ובל ימצא? זה איסור מאוד מוזר. בל יראה ובל ימצא, תמיד יש בתורה נבלה, טרפה, בשר בחלב, נאמר במקום מסוים, בל יראה ובל ימצא? יש לי נבלה בבית, אני עובר על איסור בל יראה? חייבים לרוץ ולשרוף? מה לחץ עם החמץ? התשובה היא, הייתי אומר שאור שהחימוץ שלו קשה, הוא מטמא חמץ אחרים, שם התורה מקפידה, בא לי רע ובא לי מצא. אבל חמץ זה אין חימוצו קשה? אימא לא, אולי אין כזה איסור? צריך, צריך פסוק שיש כזה איסור. והיא כתב רחמנה רק חמץ, מה היית טוען? משום זה ראוי לאכילה, תדע למה בא לי רע ובא לי מצא. כי כל השנה כולה אדם רגיל אצל חמץ. אומרת התורה, אם מסתובב לו לחם בבית, אוטומטית הוא בא לאכול. בא לי רע, בא לי מוצא. אבל שאור שאין ראוי לאכילה, תחזיק שמרים בבית. נו, זה סיבה לאכול את זה? מי אוכל שמרים? מה? להתחיל לאפות? אדוני, זה כבר הוא יזכר. אימא לא, אולי על זה לא עשרה תורה. צריך, צריך את שניהם, אבל זה לא בא לחלק בשיעורים. שואלת הגמרה, הוא בית שמי לקלו דרבי זירה. דאמר רבי זירה, פתח הכתוב בשאור, לא ימצא. וסיים בחמץ, כתוב בפסוק, כי כל אוכל מחמצת, ונחרטה. היה צריך להיות כתוב בפסוק שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל שאור וכו'. מה זה מחמצת? לומר לך, זהו שאור, זהו חמץ, אותו שיעור, אותו איסור נאמר בשניהם. עונה הגמרא, כן, לעניין אכילה כולה אלמה לא פליגי. גם בית שמאי מודים לבית הלל שבענייני אכילה, אנחנו מדברים על לעבור בצרת, חמץ בפסח בכלשהו, אבל זה לא קרת, זה איסור. קרת בקווי, בין שאור, בין החמץ עצמו. כי פליגים לעניין ביאור, איפה המחלוקת? ובא לי רע, הוא בא לי מצא. בית שמאי סברה לא יצאים על ביאור מאכילה, אז בביאור השיעור בכותבת, באכילה השיעור בקווי. ובית הלל סברה יצאים על ביאור מאכילה, הכל בקווי. איתמר נמי, מצאנו כן את הדברים, אמר רבי יוסי בר חנינא, מחלוקת לעניין ביאור, אבל לעניין אכילה, דברי הכל זה וזה, בקווי, וכן תניא נמי הכי, שבביאור נחלקו ולא באכילה, ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור. זהו מחלוקת שבין בית שמאי ובית הלל, שבית שמאי אומרים שאור בקווי וחמץ וכותבת, ובית הלל אומרים זה וזה בקווי, לילן בא לראה. אבל אכילה, שיעור אחד בקווי. אומרת הגמרא. ברשותכם עוד קטע קטן, רק לסוף העמוד. לא, זה חשוב להדגיש, א', כי הזמן אני יודע, זה מוצאי שבת, אבל מעבר לזה, אנחנו כרגע לא הולכים להתמקד בבעיות שיש במשפט הבא. אנחנו עכשיו קוראים גמרא. מחר נעמוד על האיסורים שיש בדבר. זה אומר, הדין השלישי במשנה, השוחט חיה ועוף ביום טוב, והעיקרון, בהמה ששוחטים ביום טוב, שחט את הבהמה ולוקח אותה לאכילה. חיה ועוף צריך כיסוי אדם. לחפות את אדם צריך שיהיה לך אפר מוכן. אם אין לך אפר מוכן, אתה מתחיל להתנגש בבעיות של אב מלאכה. אתה רוצה לחפור, זה חורש, זה בונה, תלוי בשדה, בבית. יש כמה וכמה אבות מלאכה, ובנוסף איסורים דרבנן, שעלולים להיווצר בשלב הזה, שבן אדם בא לעשות את אותה גומה. יש אחרי זה את המחפה, את הפרטים, זה בעזרת השם דפחת עמוד א'. אנחנו כרגע מדברים על השלב לפני. אומר, אי אפשר, צריך אפר, אין משהו אחר. אפשר לא לשחוט. אם שחטת ואין לך אפר, יכול להיות שתשאיר אותו מגולה. אבל לחפות זה לחפות באפר. לא, באורייתא, אין מצב, אין משהו אחר. ככה דרשה התורה. נו, אז מה אתה רוצה עכשיו שנעשה? תחפור אותו בניילון? זה לא כיסוי. כיסוי זה אפר. זה הכוונה. זה לא כמו לחפות בור. זה לא למנוע נזק. זה לקיים מצוות כיסוי אדם. כיסוי אדם זה רק על ידי אפר. משהו אחר, זה לא קיימת מצוות כיפוי אדם. אומרת הזה הגמרא, השוחט חיה ועוף ביום טוב. השוחט, לשון המשנה, השוחט, זה לא ששחט, אלא השוחט, כשכבר שחט, דיאטת אין לך תחילה לו, משמע, שגם לפי בית שמיים אין לך אפר, אם יש אפר, זה מצווה, ושמחת בחגיך. אין שמחה אלא בבשר ויין. אין לך אפר, לפי בית שמיים, בדיעבד, אם שחט את הכך תעפה. אימא סייפה, בוא נמשיך הלאה, ובית הלל אומרים, לא ישחוט, מכלל, ותנתם הסבר ישחוט, דהיינו אפילו לך תחילה. אומרת אגמר, הלוצה, שאם זה הבעיה שלך, אני מתמודד. לא ישחוט, ויחפה כאמר, דהיינו. לכתחילה לא ישחוט. ואף על פי ששחט לפי בית הלל, אינו רשאי לחפות, כי אין לו אפר, ואסור לחפור אפר ביום טוב. אימא סייפה אומרת אגמר, תמשיך הלאה. ומודים שאם שחט, מי? בית הלל לבית שמי, שיחפור בדקר ויחפה. אז הנה אתה רואה שכן מחפים, מכלל דרי שלב דיעבד הוא אלא לכתחילה. מה כתוב במשנה? עונה הגמרא, מה רבה אחי כאמר? השוחט שבא מלך כיצד אומר לו, בא שוחט לרב, כבוד הרב, אין לנו אפר. מה לעשות? יום טוב, רוצה לשחוט, מה עושים? בית שמי אומרים, אומר לו אותו הרב, שחוט, חפור וחפה. ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו אפר מוכן מבעוד יום. רב יוסף אמר אחי כאמר, זה התשובה. השוחט שבא מלך כיצד אומר לו, בית שמי אומרים לו, אמר לו, לך, חפור, שחוט וחפה. ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן אפר מוכן מבעוד יום. ואנו בין לרבה, בין לפי רב יוסף, זה אותו דין ודברים. לפי בית הלל, אתה לא שוחט, למה כי אין לך אפר? לפי בית שמי, לפי רבה אומרים לו, תשחוט ותחפור. לפי בית הלל, תחפור ותשחוט. לפי רבי יוסף, תחפור ותשחוט. זאת כל ההבדל ביניהם, מה הוא עושים קודם? שוחטים או חופרים? אומרת הגמרא, אמר להבאי לרבי יוסף, על פניו, לאים אמר, אומר הבאי אל הרבי רבי יוסף, כנראה כבוד הרב, מר זה תואר כבוד, מר, ורבא ודרב זירא, אמר רב תמיס ריקטו. כנראה, אתם חולקים בדין הזה. ואמר רב זירא, אמר רב, השוחט, אותו חיה ועוף, צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה, שנאמר, ושפך את דמו וכיסהו באפר. אפר לא נאמר, אלא באפר דיינו. ושפך את דמו וכיסהו אפר, פירושו של דבר, תשים מעליו אפר. באפר הוא צריך להיות מעורבב, מעורה בתוך האפר. אז צריך מלמטה ומלמעלה. מלמד, שהשוחט צריך שייתן אפר למטה ואפר למעלה. דמר, רבי יוסף איתלו דרב זירא, ורבא לסא דרב זירא, פשוט מאוד, כנראה זה המחלוקת. רבא בא ואומר צריך גם שיהיה אפר מלמטה. אז קודם יחפור, שיהיה אפר, אחרי זה ישחוט ואחרי זה יחפה. מה סובר רבי יוסף? לא, לא צריך את האפר. לכן, זאת אומרת רבא ורבי יוסף, רבא יסבור, לא צריך אפר מלמטה, אז שוחט, אחרי זה חופר ומחפה במה שהוא חפר. אומרת הגמרא אמר לה, אומר לו רבי יוסף, לאביי, בין לדידי בין לרבא איתלן דרב זירא. כולם מסכימים עם רב זירא. אז מה נידון? צריך אפר מלמעלה ואחפר. ואחה, והקה מפלגינן. רבא סבר איתה אפר למטה אין. אילו לא חיישים ענדים אמימיך ולא שחית. הגמרא בנדרים אומרת שאדם שבא ליצור נדר אומר, נדר להשם. למה הוא לא אומר להשם נדר? שמה יגיד להשם ויתחרט. ונמצא מוציא שם שמיים לבטלה. הבן אדם הזה יחפור, מחר נדבר מה הבעיות. אבל הוא עלול לחפור, ובסופו של דבר להתחרט ולא לשחוט. אז הוא חפר שלא לצורך יום טוב. נגיד מלאכה מיותרת של פרחה שלא לצורך. לכן, תשחוט, ועכשיו תחפור ותחפה. אבל לחפור צריך בין מלמעלה בין מלמטה. אמרנו, זה מחר. זה בית שמי אומרים. צריך להבין את בית הלל. אז זה אנחנו צריכים להתמודד. אבל אחרי שאמרו לנו שמותר, מה הבעיה? מלאכה לא לצורך. ולדידי, אומר רב יוסף, העדיפה, דילו שריף להעתי לימוי, לשמחת יום טוב. אם תגיד לו, תשמע, תביא אפר, אתה יודע מה, שחרר אותי, השנה לא עושים, שנה הבאה תכינו מראש אפר, יהיה מסודר. לכן, תשחוט, אבל אחרי ששחטת אתה חייב לחפור, אז הוא יתרח ויביא אפר. אבל מלכתחילה, אם תגיד לו, אם ימנע משמחת יום טוב.